So I want you to take a few seconds to look to your left and look to your right. Look to your neighbor and say, neighbor, the time is now. There are more of us. We're stronger. We will wait no longer. The time is now. When you go to that booth next year, I need you to carry in that booth the memory of this room. Black, white, straight, gay, men, female. We are together. We are united. Our time is right now. We will not wait 4 more years. We will not wait 20 more years. We will not wait 2 more presidents. We will not wait 3 more presidents. The time is now. The time is not in the future. The time is not some abstract time. The time is not something that might be. The time ain't something that could be. The time ain't nothing that should be, that would be. It ain't tomorrow. It ain't the day after. It ain't coming next week. The time is. The time is. The time is. The time is.
Wow. מה זה היה הנאום הזה? אתה יודע מה זה? זה בעיניי הנאום הכי טוב בכל הזמנים. את הנאום הזה נשא מישהו שקוראים לו קילר מייק, זה ראפר אמריקאי, זה היה בעצרת בחירות של ברני סנדרס לפני איזה שנה, ובעיניי המסר הוא אותו המסר בנושא האקלימי, רק שמדובר בצורך בפעולה פוליטית מיידית, דרמטית, שרק דרכה נוכל לבנוע את שינוי האקלים קטסטרופליים. ולא מחר, לא עוד שנה, עכשיו.
אוקיי. קדימה, אז בוא נעשה עכשיו.
האקלימיסטים, הפודקאסט הישראלי על משבר האקלים. עם נתן פלדמן ודוקטור אבנר גרוס.
האקלימיסטים, הפודקאסט הישראלי על משבר האקלים, אני נדן פלדמן, ואיתי כאן דוקטור אבנר גרוס, והיום פרק השראה. מה יגרום לכם לעבור ממצב של מודעות למשבר האקלים, למצב של פעולה שתחולל שינוי אמיתי?
נדן, לא סתם אמרתי שחייבים לפעול עכשיו. אני לא יודע איך וסר לך את זה כל כך, אבל שתדע שמעכשיו כל החיים שלך הולכים להשתנות. תחשוב כאילו ש... מלחמת העולם כבר פרצה. תחשוב שהבית בוער. תחשוב שהחיים כמו שאתה מכיר אותם, האמת היא פחות או יותר נגמרו.
אוקיי, נשמע מרגיע. למה בדיוק אתה מתכוון רק?
תשמע, אנחנו עכשיו רשמית בעידן חדש. האקלים זה יהיה הדבר שיעצב את כל החיים של המין האנושי מעכשיו והלאה. תחשוב שהנפש הפסיכולוגית והאנושית תתעצבו מחדש. הכלכלה שלנו תתעצב מחדש. לא יהיה יותר קפיטליזם נאו-ליברלי שבו הצמיחה זה הדבר היחיד שחשוב. הדתות הגדולות יהיו חייבות להתעדכן למצב החדש של האדם בעולם ומול הטבע, לא היה כזה דבר לפני. תיאוריות חברתיות השתנו, הפוליטיקה תהיה אחרת. בעצם אני חושב שכל התיאוריות שעיצבו את העולם המודרני, כמו שאנחנו מכירים אותן, הולכות להשתבש, תתכונן.
אוקיי, עכשיו בואו ננסה לפרוט את זה. כל מה שאמרת עכשיו, למה זה אומר בפועל, ומה לפני זה יכול להתרחש בפועל. ואני רוצה להזכיר ככה לנו ולמאזינים, שאם אנחנו מסתכלים על משבר האקלים דרך המשוואה של יותר פליטות פחמן, שווה יותר התחממות של כדור הארץ, שווה יותר כאוס אקלימי. ולכן, כדי למנוע את הכאוס הזה, אנחנו חייבים כבר עכשיו לחולל שינוי, וזה אומר שינוי פוליטי, חברתי וכלכלי כולל. אבל מה בעצם זה אומר? אני עוד לא בטוח שאני מבין. אבל אני כן מבין שמה שנעשה עכשיו, או מה שלא נעשה, במישור הפוליטי, בעצם יקבע כמה אנשים הולכים להיהרג מאסונות טבע, כמה אנשים יאלצו להפוך לפליטים, מי ירעב ומי לא, ובסופו של דבר, מי יחיה ומי ימות.
אבל לא רק זה. תחשוב שאנחנו גם נקבע איזה מיני בעלי חיים ישרדו, איזה ייכחדו. איזה ערים יתכסו מתחת לאוקיינוס, איזה יערות או עיירות יישרפו, והאם בכלל יהיה עתיד למין האנושי פה. תשמע, האמת היא, עד עכשיו, כל התחזיות, ואני אומר לך, כל התחזיות של מדעני האקלים היו מדויקות. אתה יודע שכל המודלים שרצו בכל מיני מעבדות ומכוני מחקר בעולם מאז שנות ה-80 וה-90 ועד היום, חזו בול, ממש מדויק, את איפה שנהיה ב-2021. ועם הזמן, מן הסתם, המדע מתקדם, רמת ההבנה של הפלנטה רק מתפתחת, וכנראה שהתחזיות שלנו לעתיד יהיו גם נכונות.
כן, אבל איך המדענים יכולים לחזות מה יהיה בעתיד? זה הרי לא איזה נבואה מהתנך. כלומר, מה, הם מתבססים על כדור הארץ לפני מיליוני שנים, כדי לומר לי איך הוא הולך להיראות בעוד כמה עשרות שנים?
תשמע, אתה בכיוון בגדול, אבל תן לי להסביר לך בדיוק. האקלימיסטים. אז חשבת פעם, נדן, איך אנחנו יודעים מה קרה בהיסטוריה של כדור הארץ?
כן, חשבתי, אבל אף פעם לא חשבתי בהקשר של משבר האקלים.
אז למזלנו יש לנו גיאולוגים, והתפקיד של הגיאולוגים זה בעצם לחזור לעבר ולומר לנו מה היה האקלים פעם. הם יכולים להגיד לנו די במדויק איזה חיות היו, איפה היה ים, איפה היה יבשה, כל מיני דברים כאלה. בעצם תחשוב שאתה יכול לקדוח לעומק הקרח באנטרטיקה, או להסתכל על המשקעים שיש בקרקעית הים, שתחשוב שכל שכבה מסמלת תקופה אחרת. ואם אתה בוחן, לוקח את אותה תקופה מהקידוח באנטרטיקה או בים, אתה יכול להסתכל על המאובנים שבה, על ההרכב הכימי שלה, וממש ללמוד מה היו התנאים הסביבתיים פעם.
אוקיי, תן לי לוודא שככה אני מבין נכון. אני קודח בקרקעית הים, ואני רואה שכל שכבה ששקעה, בעצם מבטא תקופה אחרת בהיסטוריה, ואני יכול לבחון את ההרכב של השכבה, ולפי זה בעצם להבין מה היה האקלים בכל תקופה.
בול. אז לפי העדויות הגיאולוגיות מהשכבות השונות, אנחנו יכולים לדעת שכדור הארץ בהיסטוריה שלו היה באחד מארבעה מצבים אקלימיים. תהיה איתי רגע. אחד, מצב כפור שכל כדור הארץ קרח, זה נקרא Snowball Earth, ובעצם אדם לא יכול לחיות אז, כי הכל היה כפור. מצב שתיים, זה מצב קר או תקופה קרחונית, אבל לא שכל כדור הארץ כפור, אבל תדמיין המצב כזה, שהקוטב הצפוני והדרומי, או נגיד הקוטב הצפוני, מגיע עד ברלין או מנהטן, וממש מכסה אותם. אז בני האדם הראשונים נולדו בתקופה הזאת, כשכתבים הם בברלין ומנהטן למשל, אבל הם חיו כציידים לקטים איזה 200 אלף שנה, כי בגדול כדור הארץ היה קר מדי והיה קשה לייצר חקלאות כמו שיש לנו היום. המצב השלישי זה מצב חמים כמו היום, יש לנו אותו בערך 10,000 שנה, והמצב הזה בעצם אפשר לקיים חיים אנושיים מפותחים, חקלאות, את המהפכה הטכנולוגית וכן הלאה. אבל עכשיו אני אקח אותך למצב הבא שזה מצב 4.
סטייג' 4.
כן, מצב 4 זה נקרא לו הבית הבוער. זה בעצם מצב אקלימי שבו האדם לא היה מעולם. וכרגע אנחנו בתחילתו של שינוי ממצב 3, החמים והנעים הזה, למצב 4, שאפשר לקרוא לו גם מצב החירום.
אוקיי, אז אני אסכם בקצרה. אתה אומר בעצם שיש 4 מצבים אקלימיים. 1, מצב כפו. 2, מצב קר. זה כשהכתבים מגיעים עד מנהטן וברלין. 3, מצב חמים ויציב, כמו היום, או יותר נכון, כמו עד היום. ו4, מצב הבית הבוער. אוקיי, אז מצב 4, בעצם כמה מעלות זה יותר מהיום, ממצב 3?
אז קודם כל, המעבר לשם כבר התחיל. אנחנו עכשיו בטרנזישן, במעבר בין מצב 3 למצב 4. אבל אנחנו נגיע למצב 4, בטח כשנהיה חמים, נגיד, ב-2 עד 4 מעלות מהיום. אבל פעם שעברה, שכדור הארץ היה במצב של בית בוער, באותו מצב 4, זה היה לפני משהו כמו 50 מיליון שנה. אתה קולט? כאילו 50 מיליון שנה. לא היו אז בני אדם בכלל. האמת שבמעבר הקודם בין מצב 3 ל-4, המעבר הזה בין מצב חמים למצב של בית בוער, מוכחדים אלפי מינים, עשרות אלפי מינים. ויש תקופה גיאולוגית כזאת שאנחנו אוהבים להסתכל עליה, קוראים לה PETM, פלאוקן אוקן טרמל מקסימום.
מה, 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 מה זה שמות
האלה? עזוב, עזוב שנייה את השם, אבל הנקודה היא שזו התקופה שהכי דומה למה שצפוי להיות לנו.
אוקיי, זה גורם לי ככה, איך אני אגיד את זה? זה ממש כאילו יש לנו כמו ראי מההיסטוריה, גם הפרה-היסטוריה, להבין מה יקרה לנו בעתיד.
נכון, אבל לא לגמרי, אני אסביר לך. הבעיה היא, אם אנחנו מסתכלים על אותה תקופה לפני 50 מיליון שנה, שאז כדור הארץ היה שונה לחלוטין, ולכן קשה, אי אפשר להקביל אותו למה שקורה היום, או למה שיקרה בעתיד. תחשוב שהיבשות היו במקומות אחרים, קרינת השמש הייתה אחרת, אי אפשר להשוות. אפשר, אבל זה מאוד קשה. וזו אולי הנקודה הכי חשובה, כי אין לנו תקדים היסטורי למה שקורה היום, ולמעבר למצב 4. ומצב 4, מצב רותח, מצב של הבית בוער, כשכדור הארץ ומצבו הנוכחי, הוא משהו תקדימי שלא היה אף פעם. ולכן בעצם אנחנו לא יודעים איך שישפיע מצב כזה על האדם והטבע, בתוך כמה זמן. אנחנו אף פעם לא התחממנו בקצב כל כך מהיר, אנחנו גם לא יודעים איך משפיעה הקצב ההתחממות המהיר על כדור הארץ. וזו הבעיה, כי אין לנו דרך ממשית להתכונן למה שיקרה בעתיד. אז יש לנו את הראי הזה להיסטוריה, אבל הוא לא מספיק מדויק. אולי נגיד כשהשינוי קורה מהר כמו עכשיו, פעם זה לקח לו לקרות 10,000 שנה, עכשיו אנחנו רואים את השינוי הזה ב-70 שנה. אז אולי המערכות יקרסו יותר מהר? לא יודע. אנחנו יכולים להעריך, אבל לא לדעת בוודאות. ולכן זה גם כל כך חשוב, והביטוח הזה שאנחנו צריכים כדי למנוע את הכניסה למצב הזה.
אנחנו בטח... ובטח שלא נרצה לקחת את הסיכון.
כן, והאמת שהקיץ האחרון היה ממש מפתיע, אני מאוד הופתעתי אישית, איך האירועי אקלים הקיצוניים היו כל כך, כל כך גלובליים וחזקים, והגענו לאיזה רגע באופן הרבה יותר מהיר ממה שחשבנו, ונראה לי שהגענו לסוג של נקודת סף בכל מיני מערכות, אותן מוקדים אקלימיים שהתחלנו להפעיל אותם, שיוצרים איזה אפקט דומינו מסוכן שאמור לחמם אותנו הרבה יותר מהר.
אוקיי. אתה יכול לתת לי דוגמה?
אז במקום שהמערכות האלה, ותכף אני אפרוט עוד כמה מהן, ימשיכו להתנגד להתחממות וייצבו את האקלים, הם דווקא הפכו לכאלה שמחממות אותנו. אתן לך דוגמה. אתה הרי מכיר את כל הסיפורים על האמזונה, שריפת היערות שם וזה.
כן, האמת שבמקרה של האמזונה, גם פרסמתי על זה כמה כתבות, ככה לפני שנתיים. זה ברור לחלוטין שזה אחד ממרכזי הכובד הכי קריטיים של משבר האקלים.
אז תקשיב לזה. מאמר שיצא לפני כמה חודשים, לא זוכר בדיוק, הראה כי השנה, 2020 או 2021, לראשונה אי פעם, היערות הטרופים הפסיקו לשאוב פחמן מהאטמוספירה.
אוקיי, רגע, אני רוצה לעשות שנייה סדר. הרי אמרנו שיערות עושים פוטוסינתזה, והם לוקחים פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה, ומקבעים אותו בתוכם, וככה בעצם היערות ממתנים את עליית הטמפרטורה של כדור הארץ, כי הם הורידו את הריכוז של גזי החממה.
יפה. אז שים לב לזה נדן. לראשונה, היערות הטרופים הפכו משואבים לפולטים. או הייתי אומר, ממבלע למקור, מבולעי פחמן למקור הפחמן. וכיום, בגלל ההתחממות, הכמות של גזי החממה שפולטים כל היערות הטרופים, על ידי שריפת עצים או תמותת עצים, היא בעצם יותר גבוהה מהכמות שהם לוקחים כשהיער צומח. והעודף הזה, האקסטר פליטות האלה, פתאום יש לך מקור נוסף בנוסף לאדם. זאת אומרת, אתה מוסיף עוד גזי חממה לאטמוספירה מעבר למה ששריפת הדלקים עושה.
אוקיי, וזה בעצם מה שיעיץ את אפקט הדומינו.
בדיוק. ולכן הרגע הזה הוא סכנה כל כך גדולה. כי אנחנו מאוד מאוד קרובים לנקודה שבה אנחנו עוזבים את האקלים המוכר והיציב, מצב 3, ומסתחררים לעבר מצב 4, מצב אקלימי חדש, אותו בית בוער שהאדם לא היה בו מעולם. ותחשוב שכל שינוי אקלים בעצם, אפשר להסתכל על זה שהוא מצריך איזושהי ביתה קטנה שתתחיל אותו, לעבור בין מצבים, בין 1 ל-2, 2 ל-3, 3 ל-4. הפעם הביתה הקטנה הזאת, זה לא השמש הוא הרי הגש, זה אני ואתה, זה אנחנו. וזה מה שעשינו ב-70 שנים האחרונות. בגלל הביתה שנתנו, הגענו למצב הזה.
אוקיי, ועכשיו, אחרי שנתנו את הביתה, מה הפעולה המיידית שאנחנו צריכים לעשות?
אז תן לי להשיב לך על זה באיזה משל קצר.
אוקיי.
תחשוב שאתה לוקח את הבת זוג שלך, הבן שלך, הנכדים שלך, לא משנה, איתך לרכבת הרים בלונה פארק. הרכבת מתחילה לנסוע, ופתאום אתה מגלה שמי שאמור ללחוץ על הבלם ולעצור את הרכבת, הלך הביתה. נגיד ויש שם איזה מישהו שאמור, בסדר? אין בלמים. הרכבת מתחילה להאיץ ולהאיץ, אתה למטה, הם למעלה. יכול להיות שהרכבת תעצר ולא יקרה כלום, נכון? אבל רוב הסיכויים שהיא לא טעת, ואנחנו, הם בעצם נוסעים לקראת קטסטרופה. נגיד אתה שם, לא היית עושה כל מה שאתה יכול כדי להציל אותם, גם אם אתה במקום בטוח והם למעלה, לא היית מתאבד על לעצור את הרכבת?
ברור, ברור לחלוטין.
אז המטרה שלנו זה בדיוק זה, למנוע את זה קורה, את אותו תאונת רכבת בכדור הארץ. בעצם אנחנו על הרכבת שמתחילה להאיץ בלי בלמים, ואנחנו חייבים לעצור אותה. ונראה לי גם יש לנו חובה מוסרית לעצור את הרכבת הזאת, לא רק בשבילנו, אלא בשביל הדורות הבאים, הילדים, הנכדים.
ממש אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה. טוב, כבר אמרנו, תנכי.
תנכי, רק שאפילו בתנך לא קרה משהו בסדר גודל כזה.
האקלימיסטים, הפודקאסט הישראלי על משבר האקלים.
אז איך אנחנו עוצרים את רכבת הערים? במקרה האקלימי, האמת שזה פשוט מאוד. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להשאיר את הפחמן קבור במעמקי הים והאדמה. שזה אומר לא לשרוף דלקים לאנרגיה, לא לשרוף יותר יערות לחקלאות וכיוצא באלה.
בדיוק.
אבל אומר לך בכנות, זה פשוט נראה לי לא ריאלי. אני מרגיש שהרע מכל יגיע, כי אף אחד לא באמת מוכן לעשות whatever it takes.
בואי תרגע ל-1940.
אוקיי.
בואי תרגע.
We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender!
וואו, תשמע אבנר, הבאת פה שני נאומים באמת הכי מעורר השראה שאני שמעתי בחיים שלי, ועוד אחד אחרי השני. שמעת לנו את הנאום של צ'רצ'יל עכשיו לקראת הפלישה של הנאצים, שבו מסביר איך מלחמו נגדם בחופים ובגבעות ובשדות ולא יקנעו לעולם. וזה באמת נאום שכל פעם שאנשים שומעים אותו הם מתרגשים. נאום היסטורי, אחד מהנאומים באמת הכי מעוררי השראה שיש, באחד הרגעים הכי קריטיים בתולדות האנושות.
כן, רק צריך לציין אגב שזה סצנה מהסרט The Darkest Hour מ-2017, אבל הנאום שהוא נסע שם זה מילה במילה למה שצ'רצ'יל נסע באמת. אבל תגיד לי נדן, אחרי נאום כזה, היית שואל את צ'רצ'יל, אבל מה אני צריך לעשות, כמו שאתה וכולם שואלים כל הזמן?
תראה, הייתי שמח אם מישהו בא והיה אומר לי, פחות או יותר, מהם השלבים הבאים, ואיך באופן כללי אני ואנשים כמוני, בעצם כולנו, איך אנחנו צריכים לפעול.
תראה, השלב הראשון נראה לי זה להכיר בזה שאתה במצב חירום. השלב השני, אחרי שהכרת שיש מצב חירום, זה להיות מוכן לשאת את המחיר. כי אין מה לעשות, יהיו פה מחירים. אבל השלב השלישי זה להצטייד בנשק ואפודים ומה שצריך כדי לנצח את המלחמה. במקרה שלנו, זה יותר קל האמת היא, כי אנחנו יודעים מי האויב. נקביל אותו לגזי החממה. אנחנו יודעים מה הוא הנשק. אתה צריך לכפות שינוי פוליטי שיעיץ מהפכת אנרגיה נקייה. אנחנו גם יודעים מה המחיר של הפסד. אבל אני לא יודע אם אנחנו מוכנים לשאת את המחיר של ההפסד. אבל אנחנו חייבים.
אוקיי, בעצם אתה אומר משהו כמו, אנחנו עכשיו במלחמה על החיים, במלחמה על העולם, במלחמה על כדור הארץ. ובמלחמה, כמו במלחמה, אתה עוזב הכל ועושה כל מה שצריך כדי לנצח.
ברור, משבר האקלים זה לא עוד משבר, זה פי מיליון עם משבר. משבר זה אולי נכון, אתה יודע, משבר כלכלי, משבר פוליטי, משהו כזה, אבל המילה משבר, אתה איתנו, אולי תיתן לי מילה יותר טובה, אני חושב שפה יש בעיה עם המילה הזאת, היא לא מצליחה לתפוס את גודל הרגע. זה הכל, זה החיים. מלחמת העולם השנייה היה משבר, קראו לזה משבר מלחמת העולם השנייה? לא, קראו לזה מלחמת העולם השנייה. ועכשיו יש לך איזה רגע ייחודי כזה, פתח קטן לשנות את פני ההיסטוריה. וזה מזכיר לי קצת כזה, את הסיפור המיתולוגי של אטלס, מהמיתולוגיה היוונית, אתה מכיר?
כן, זה שהוטל עליו עונש מהאלים, לשאת את כדור הארץ על גבו לנצח.
אז אתה ואני, כולנו, זה אטלס. בעצם תחשוב שאתה, כולנו נושאים את כדור הארץ על הכתפיים שלנו. וכמו שברגע של צ'רצ'יל, כולם הבינו שאין ברירה וחייבים לפעול כי אחרת הכל אבוד, אז גם עכשיו, כולם חייבים להבין את זה.
אוקיי, אבל אבנר, עכשיו אין לנו צ'רצ'יל, ואין לנו שום כזה נאום של צ'רצ'יל, עם כל הכבוד לקילר מייק, ויש כבוד. איך אתה עדיין אופטימי? באמת אני אומר לך, בכנות, אני לא מצליח להבין אותך.
בסוף אתה תבין, אבל אני אופטימי בגלל שתי סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה, אני אופטימי כי אני מאמין באדם, אני מאמין באנושות. וההיסטוריה מראה לנו שכשבני אדם פועלים, כשהם נמצאים אגב לקיר, והם פועלים בעוצמה ועושים את השינוי שצריך, זה תמיד קרה, כמעט תמיד זה קרה. ומה שעוד הופך אותי לאופטימי, הסיבה השנייה, זה שהטכנולוגיה לצידנו הפעם. נראה לי שחשוב לחדד שמשבר האקלים לא מתרחש בגלל קיומם של בני אדם, שיש פה בני אדם על הפלנטה, אלא בגלל שאנחנו שורפים פחמן שהיה קבור באדמה מיליוני שנים. לא מבין למה כל כך קשה לתפוס שכל מה שצריך זה פשוט להפסיק לשרוף פחמן. ואני אחזור על זה 2,000 פעמים צריך. המטרה היא לא שלא נטוס יותר, אלא שהמטוס ינוע על דלק מתחדש כמו גז מימן. המטרה היא לא להפסיק לאכול בשר, אלא שנוכל להשתמש בבשר ממעבדה. המטרה היא לא להפסיק לנסוע ברכב, אלא שהרכב יהיה חשמלי, מחשמל נקי וירוק.
אוקיי, כל טוב ויפה, אבל אתה יודע, עם אופטימיות בלבד, אנחנו לא נוכל לקנות במקולת, כמו שאומרים, ואנחנו לא נוכל לחולל את השינוי. לאופטימיות הזאת יהיה ביסוס, רק אם הממשלה שלך, אבנר, תגרום לזה שאתה תטוס על דלק ירוק, שאתה תיסע ברכב חשמלי לא מזהם, ושאתה תאכל בשר מטורבת.
אבל תשמע, היו וכבר יש את כל החלוצים לפני המחנה שיתחילו את השינוי. אז לאט לאט המסות יבואו וידרשו את המהפכה הירוקה. הרי במלחמת העולם השנייה, אנשים הפכו לפרטיזנים, הם עזבו את כל החיים שלהם ויצאו ליערות להילחם. אז בוא אנחנו נהיה דור הפרטיזנים החדשים, פרטיזנים של אקלים נקרא לזה. אנחנו נהיה הפרטיזנים שאחרי מתגייסו ההמונים לדרוש איזה מהלך פוליטי רחב, והמטרה היא לשים את הנושא האקלימי במרכז.
כן, כמו שבקורונה, זה הרי היה מובן מאליו שזה תפקיד הממשלה, כל הממשלות, לתפעל את המשבר הזה. כך גם בנושא של משבר האקלים. זה חייב להיות מובן מאליו שזה תפקיד הממשלה, וזה תפקיד הממשלה עכשיו, כי עכשיו אנחנו במצב חירום עולמי. אבל אני אשאל אותך, אבנר, מה צריך לעשות פרטיזן אקלימי?
אז אני אגיד לך מה צריך לעשות. כדי לעשות כזה שינוי, צריך את מגוון של אנשים. צריך קודם כל את אלה שדברו על זה בכל מקום, בכל זמן, בכל שנייה ורגע מהחיים שלנו. ולשמחתי, יש כבר הרבה כאלה, וזה ילך ויעיץ. צריך את אלה שיעשו פודקאסט, אם אתה מכיר כאלה. אלה שיכתבו ספרים, אלה שימציאו טכנולוגיות ששואבות פחמן מהאטמוספירה, או איך לייעל מקורות אנרגיה חדשים שיחליפו את הנפט והפחם והגז. עוד דרך זה למשל לפעול מהכיס, את כל החסכונות שלכם. אל תשקיעו בחברות מזהמות, תדאגו שקרן הפנסיה שלכם תשקיע בחברות ירוקות, ולא בחברות הדלקים, ותדרשו מהתאגידים הגדולים סטנדרטים אקלימיים מחמירים. כדי לעשות שינוי בסדר גודל כזה צריך מנהיגות פוליטית אמיצה. בעצם אפשר להשתמש בכל הכלים הדמוקרטיים שיש לנו כדי לתמוך ולהריץ לפוליטיקה ולכנסת את כל מנהיגי האקלים האמיצים שמוכנים לעשות שינויים רדיקליים בסדר היום הלאומי או העולמי. ואגב, אני חושב שבארצות הברית כבר מתחיל להיות משהו כזה, מתאר לעצמי שנקדיש לזה יותר מפרק אחד.
אוקיי, בסדר, אבל בסופו של דבר, מה יאיץ את השינוי הפוליטי, כל מה שתיארת עכשיו?
אני חושב שהכי חשוב זה לחץ אזרחי. אתה קולט שבארצות הברית, הדמוקרטיה הכי משגשגת בעולם הייתה הפרדה גזעית בחוק, כן? עד שנות ה-60. מה שינה את זה פתאום? הפגנות ולחץ אזרחי בלתי פוסק, ויש עוד מיליון דוגמאות כאלה. אז נדן, תצטרף לתנועות אקלים המוניות, תקים תנועת אקלים משלך, תצא למחות כל היום, כל הלילה, לך לפוליטיקה, תקשור את עצמך לתחנת כוח, תמרוד, תשבע, תילחם, מה שאתה צריך תעשה.
אוקיי, עכשיו אני אגיד לך ולמאזינים, מה יקרה כשאנחנו נפעיל לחץ אזרחי אפקטיבי על הממשלה שלנו. כשאנחנו נעשה את זה, אז פאנלים סולאריים יספקו חשמל לכל בניין בישראל. תהיה לנו תחבורה ציבורית נקייה ומתקדמת. תהיה לנו תשתית חשמלית כלל ארצית לרכבים חשמליים. אנחנו נפתח את טכנולוגיית המימן הבאמת מדהימה, כדי שהיא תוכל לשמש תחליף ירוק בתעשייה כבדה, בדלק למטוסים, באגירת אנרגיה. ולכל הדברים האלה אנחנו חייבים השקעה ממשלתית גדולה ואסטרטגית שתניע את מהפכת האנרגיה הירוקה.
נזכרתי באיזה סיפור שבא לי לספר לך. הייתה לי איזו התערבות עם כמה חברות וחברים. לדעתי זה היה לפני הסגר הראשון, בתחילת 20 או סוף 2019. ואני אמרתי להם שאני מבטיח להם שתוך 20 שנה מהיום, כל החשמל במדינת ישראל יהיה מופק מאנרגיית שמש ורוח, אנרגיה מתחדשת, וכל המכוניות שהם ייסעו בהם יהיו מכוניות חשמליות שמונעות מחשמל ירוק. ואמרו לי, מה אתה עושה? כאילו, אין סיכוי, אתה חי בסרט וזה. ואני חושב שיצאתי מההתערבות, לא משנה על מה התערבנו ועל כמה, לא יחשוף את זה פה. אמרתי לעצמי, אולי אני, מה, אני דפוק? כאילו, אולי הגזמתי וזה, אבל עברה הקורונה וכל זה, ומגיע עכשיו, אני רואה את כל ההתפתחויות הטכנולוגיות, ואני רואה את ההתלהבות שיש בעולם מהמשבר, ואני רואה את הקיץ האחרון, וכל מה שקרה, ואיך כולם מדברים על זה, ואיך האירועים האקלימיים רק ילכו ויהיו יותר נפוצים, וזה יגיע אלינו הביתה, וזה ברור לי שזה יקרה. אין לי שום ספק, ותזכור מה שאני אומר לך. 2040 או 2050 בישראל, כל החשמל ירוק, כל המכוניות מכוניות חשמליות.
אמן ואמן. עד כאן להפעם, תודה שהזמנתם לאקלימיסטים. מאוד חשוב, מוזמנות ומוזמנים לעשות סאבסקרייב לאקלימיסטים בספוטיפיי, באפל או בגוגל, כדי פשוט שתוכלו להזין מיד בכל פעם שעולה פרק חדש. תודה לאוניברסיטת בן גוריון ולרדיו BGU שמארחים אותנו באולפן הרדיו שלהם. נשתמע בפרק הבא.
האקלימיסטים, הפודקאסט הישראלי על משבר האקלים, עם נתן פלדמן ודוקטור אבנר גרוס.